אנחנו בנושא מאוד אקטואלי, ימי החורבן, נמצא, תקשיב טוב, מבנה מימי בית שני, שנועד לאירוח אנשים מאוד חשובים, הלא הם אחמים, ליד בית המקדש, שנחפר בשנים האחרונות על ידי רשות העתיקות, והיום, או אני חושב בימים האחרונים, חשפו הרשות והקרן למורשת הכותל את המבנה.
מבנה ציבורי מפואר מאוד.
כן, הם קינו אותו המבנה הציבורי המפואר ביותר שנחשף בירושלים, מחוץ לכותלי הר הבית, ואיתנו שלומית
וקסלר בדולח, שהיא המנהלת את החפירה הארכיאולוגית מטעם רשות העתיקות, שזה פרויקט בשיתוף הקרן למורשת הכותל, שמכשירה מסלול חדש בכותל המערבי, שיפתח לכל הציבור בחודש אלול.
שלום לך.
שלום.
צהריים טובים.
צהריים
מצוינים. מה שלומך?
מצוין, תודה.
ספרי לנו על מה מדובר, מה גיליתם שם?
טוב, זה מבנה שהאמת שמאז סוף המאה ה-19, המחצית השנייה של המאה ה-19 הולך ונחשף. זה דוגמה יפה לפאזל של ירושלים, שכל פעם מוצאים עוד קצת, ובסופו של דבר מתקבלת תמונה כללית, שהיא מאוד מאוד יפה ומעניינת. אז המבנה הזה בעצם הראשון שזיהה את החלק המזרחי שלו, הוא צ'רלס וורן, סר צ'רלס וורן הידוע, שב-1867 בעצם הצליח להיכנס דרך איזשהו אשנב צר בחלק הצפוני של המבנה הזה, ירד עם סולם ככה למטה לאיזה אולם מלא אפר, וראה את החלקים העליוניים של הקירות והגיע למסקנה שזה משהו מאוד מפואר ומאוד יפה, וקרא לו אולם הבונים החופשיים. הוא היה חבר הבונים הראשיים, והוא רצה לעשות שם כנס ולגייס כסף כדי שהוא יוכל לחפור. לא כל כך יצא בסוף, אבל השם נשאר בעצם יותר מ-100 שנה. ורק אחרי 67, ואחרי שהקרן למורשת הכותל, אז משרד הדתות, התחילו בעצם בפינוי האפר שהצטבר בחדר, דבק בו השם האולם החשמונאי. משום ששיטת האיתור של הקירות הזה, האולם, קירות האולם, בנויים בני גזית, מסוטטות, עם סיפות שוליים מאוד מאוד עדין, והוא מאותר בשיטת איתור מאוד מאוד מיוחדת, של אומנות אחוזות. אומנות אחוזות זה כמו עמודים רבועים מאוד בקים יחסית, שבולטים מפני הקירות. זה בעצם חלק מהסיפות של האבנים עצמם, וצריך להגיד שבעצם אנחנו מייחסים את שיטת האיתור הזו בארץ, אנחנו מכירים מבנים אחרים שהותרו ככה, ובהם הר הבית, מערת המכפלה, ממרה, מבנים המיוחסים למלך הורדוס. אבל בשונה מהם, שאלו הם מתחמים ענקיים וגדולים, והפנים החיצוניות של הקירות, הפן החיצוני של המבנים האלה, הותר בשיטה הזאת, כאן לפנינו בעצם מבנה שהצד הפנימי של הקירות, כאילו מה שפונה כלפי פנים האולם, הותר ככה. אז המבנה הזה היה ידוע הרבה מאוד שנים, ובתחילת שנות ה-90 הייתה שם חפירה, שניהל אותה פרופסור דן בהט, יחד עם פרופסור אהרון מאיר, מטעם אגף העתיקות, רשות העתיקות כבר. הם הגיעו למסקנה שהתאריך...
התאריך?
אולם הורדוס. תאריך סוף המאה הראשונה לפני הספירה, והיה ברור גם...
כן,
אבל הוא חסום על ידי קירות מאוחרים.
כן,
ואז אנחנו נכנסנו לתמונה. אם יש לך זמן עוד לשמוע את המשך... עוד שני משפטים, בעצם... בעשר השנים האחרונות נערכו חפירות, שוב, נוהלו על ידי אלכסנדר און, עמית שהלך לעולמו, ואני המשכתי את החפירה הזו בשנים האחרונות, לקראת הפתיחה שלו לקהל, והסתבר שהבניין הוא באמת בניין מאוד מפואר, הרבה יותר גדול ממה שהיה ידוע קודם, הוא כולל בעצם שני אולמות, כמו אותו אולם הרודיאני שזוהה כבר קודם, שני אולמות זהים, שלטענתנו...
זאת אומרת, זה לא חלק ממה שגיליתם קודם, זה משהו חדש.
מה שחדש שהתגלה זה עוד שני שלישים של המבנה הזה. כן, חלק אחד היה ידוע.
אבל איפה יש המקום?
זה בעצם איפה שמנהרות הכותל?
זה נמצא, זה בקומפלקס שמכונה מנהרות הכותל, המסלול החדש...
איפה יש שם מקום לחפור?
טוב, נו, ירושלים, אתה יודע.
לא, אבל זה אזור בסך הכל די מתוחם יחסית, לא? מנהרות הכותל.
היא פחות או יותר אינסופית בעומק.
זה בעומק כאילו?
כן, 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 כן.
אז ספרי לנו, מה בעצם אבל היה שם? זאת אומרת, מה גיליתם ש... מה מיוחד במבנה הזה?
אז מה שהסתבר זה שבעצם זה מבנה מאוד מאוד מיוחד. דבר ראשון זה מבנה ציבורי, זה לא בית פרטי ששימש למגורים. הוא נמצא בערך 20 מטר ממערב לכותל המערבי, כן, לחומה המערבית של הר הבית באזור של קשת וילסון. זאת אומרת, הוא כן. די קרוב לקשת וילסון, ממערב להר הבית. Mm-hmm. הוא היה לדעתנו לאורך, הוא נבנה לדעתנו לאורך דרך מרכזית שהובילה להר בית ממערב. ומאוד יכול להיות שהוא נבנה לפני שהושלמה הרחבת הר הבית ההרודיאני. ולכן הדרך שהובילה להר הבית ממערב הובילה בעצם במקור לשער קיפונוס, הוא השער היחידי מהמערב שהיה בחומת הר הבית, עוד לפני שהר הבית הורחב, הר הבית הקדום יותר, החשמונאי. כן. עכשיו, מה מיוחד במבנה הזה? הוא כולל שני אולמות, כמו שאמרתי קודם, שאנחנו מפרשים אותם שהם שימשו כטרקלינים. טרקלין זה אולם לאירוח, יש לו כמו ספות, הסבה, שמסודרות לאורך שלוש פאות בצורת האות ח', ואנשים חצי שכבו, חצי יושבו, הסבו בעצם, וקיבלו כיבוד, וניהלו דיונים, ולדעתנו אולמות ההסבה האלה בעצם שימשו באמת את מכובדי העיר, ואת האורחים שלהם, לפני שעלו להר הבית. Mm-hmm. ובמרכז, בין שני האולמות האלו, שזאת גולת הכותרת, יש מזרקה מאוד משוכללת, שהמזרקה הזו בעצם מאותרת בדיוק באותו אופן כמו הטרקלינים, כלומר הקירות בנויים בזית ומאותר לסירוגין באומנות אחוזות, באותם עמודים רדודים, עמודים שטוחים כאלה שבולטים מפני הקירות, והעמודים נשאו כותרות קורינטיות שגם הן שלובות באיתור של הקירות של האולם, אבל במרכז של כל כותרת קורינטית במזרקה שולב צינור אופרת. וואו. ובעצם מים בקעו מהצינורות האלה. ההקבלה שיש לנו למין מזרקה כזאת שבה מים בוקעים מהקירות, זה בעצם מציורים על גבי קדים מהתקופה היוונית, ששם רואים מזרקות בצורה של ראשי עריות, או בכלל כל מיני בעלי חיים שמהפה שלהם יוצאים מים. ויש גם דוגמאות נוספות לכך. בירושלים, ליד הר הבית, סביר להניח שלא לא נצפה למזרקה בצורת ראש אריה. Okay. אז בעצם צינורות האופרת שולבו במרכז של כותרות קורינטיות, וזו דוגמה באמת מאוד מיוחדת. אנחנו יודעים שהיו מזרקות בירושלים בארמונות הורדוס, למשל.
יש לי שאלה, מתי אנחנו נוכל לבוא לראות את הפלא הזה, את היופי הזה?
מתי זה נפתח לציבור בעצם?
זאת שאלה שצריך להפנות לקרן למורשת הכותל, אתה יודע,
שהם אומרים לנו, שהם אומרים לנו שזה יהיה בחודש אלול, כנראה עוד איזה חודש ומשהו.
כן, כן, כן.
טוב, תראי, שלומית, אין לנו יותר מדי זמן להאריך בדברים, אני מתאר לעצמי שאנחנו עוד נעסוק בדבר הזה בהמשך, אבל אני מאוד מודה לך על החשיפה הראשונית אצלנו כאן בתוכנית של הדבר הזה, ואנחנו נקרא למאזיננו לבוא לראות את הקשת הוויקטוריאנית הזאת.
לא, אני צוחק.
אני צוחק. בסדר, טוב, תודה רבה לך.
טוב, יופי, שמחה. ביי ביי.
להתראות, שלום, שלום.